הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
106.2 FM.
לפצח את הקוד. מאחורי הקלעים של ניהול שינויים. הפודקאסט של איגוד היועצים הארגוניים, איפאפאי, בשיתוף הרדיו הבינתחומי.
שלום לכם, אני יוסי קורן, יועץ ניהולי, ויחד איתי טלי קוזי. אנחנו מארחים היום את דוקטור נועל בלדה, שעובדת במרכז סגול למוח ותודעה ומלמדת בבינתחומי בהרצליה. עם נועה נשוחח מה קורה למוח האנושי בתהליכי שינוי בכלל ובתהליכי שינוי בארגונים בפרט. ננסה להבין מה ארגונים ומנהלים צריכים לעשות כדי לעזור לאנשים, או יותר נכון למוח האנושי, להתאים את עצמו למציאות המשתנה חדשות לבקרים. היי נועה, מה שלומך? שמח שאת כאן.
שלומי מצוין, אני שמחה להיות כאן.
בואי תספרי לנו קצת במה את עוסקת, כי לי זה נשמע קצת מורכב.
אז האמת שאני היום משלבת בין תחומים, אני אמנם בהכשרה הפורמלית שלי, אני חוקרת מוח, יש לי דוקטורט בחקר מוח מאוניברסיטת תל אביב. היום אני בעצם עובדת בחיבור של שני תחומים, שזה חקר מוח ועולם החינוך. יש אצלנו במרכז תוכניות חינוכיות שמבוססות על חקר מוח, ואנחנו בעצם מנסים להבין מה, איך חקר מוח יכול לתרום לחינוך, איך מכל מיני תובנות שיש לנו היום על המוח האנושי, אפשר לגזור פדגוגיות יותר מותאמות לאיך שהמוח מתפתח, לאיך שהמוח מתפקד, ואיך אפשר בעצם להשתמש בבית ספר כסביבה לטיפוח המוח.
היי נועה, תודה שהגעת אלינו.
בשמחה.
נשמע מרתק. אנחנו חיים בעולם טכנולוגי שמשתנה מאוד במהירות. קראתי באיזשהו מקום שהיכולת של המוח האנושי להתאים עצמו למהירות בהם מתרחשים השינויים הטכנולוגיים מוגבלת משהו. זה נכון?
אז אני ככה, המוח האנושי הוא באמת איבר מופלא, וחייבים להגיד שהוא משתנה מאוד מהר, אבל אין מה לעשות, זה בכל זאת בסופו של דבר רקמה ביולוגית, והתהליכים הביולוגיים שלנו שמשתנים, למשל ברמה האבולוציונית, אלה תהליכים שלוקחים הרבה מאוד שנים, והם בטח לא עובדים מהר כמו הטכנולוגיה.
לא מרגיע.
כן, יחד עם זאת אני אגיד.
לא בטוח.
יחד עם זאת, כן, חשוב להבין שהמוח האנושי יכול להשתנות די מהר, שוב, ברמת המיקרו, לא ברמת המקרו. ואנחנו רואים שעם השינויים הטכנולוגיים המהירים, גם אנחנו כבני אדם, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להסתגל ולהתמודד.
אני, אפרופו הסתגלות והתמודדות, ראיתי הרצאה שלך ביוטיוב, שדיברתי, אם אני לא טועה, על היכולת לעצב את המוח, שזה משהו כמו פלסטלינה. זה נכון לכל גיל? זה מה קורה, נגיד, בגילאים יותר מתקדמים? עד כמה האמירה הזאת היא נכונה? או שבגילאים מוקדמים זה יותר, ובגילאים מאוחרים יותר זה קצת פחות?
זהו, אז זו שאלה ששואלים אותי הרבה, בעיקר אנשים מבוגרים.
גילי, או, נחשף.
אז אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא תכונת הפלסטיות של המוח, שזה באמת קצת מזכיר לנו את המילה פלסטלינה. כשאנחנו אומרים שהמוח הוא פלסטי, אנחנו בעצם אומרים שהמוח מסוגל להשתנות בתגובה לכל מיני חוויות שאנחנו חווים במהלך החיים שלנו. עכשיו, אין ספק שפלסטיות מוחית יותר חזקה בגילאים הצעירים. כל מה שצריך לעשות זה להסתכל על כמה מהר ילדים לומדים דברים חדשים, בשביל להבין כמה מהר המוח שלהם משתנה. יחד עם זאת, בניגוד למה שחשבו פעם, שפלסטיות מוחית יורדת מאוד ככל שאנחנו מתבגרים, היום אנחנו יודעים שזה בעצם תכונה שמלווה אותנו לאורך כל החיים. אז גם אנחנו כאנשים בוגרים עדיין שומרים על הפלסטיות המוחית, ולמעשה אנחנו יודעים שפלסטיות מוחית יכולה להוות איזשהו סוג של מדד לבריאות מוחית. זאת אומרת, ככל שהמוח שומר על היכולת הזאת, ככה בדרך כלל אנשים גם יותר בריאים.
שמעתי שנגינה עוזרת לזה.
סליחה?
נגינה.
נכון, אז היום באמת אומרים שמאוד מומלץ לאנשים ללמוד כל מיני יכולות שעוזרות לשמור על הפלסטיות המוחית, כמו למשל כלי נגינה.
עיסוק באומנות.
אומנות, ללמוד שפה חדשה, משהו שהוא מאתגר את המוח, משהו שמשמר את התהליכים הפלסטיים. וכמו שאמרתי, יש בהחלט קשר בין עד כמה המוח שלי פלסטי לבין עד כמה אני בן אדם שחי ברווחה נפשית.
זה משהו שאפשר למדוד את הפלסטיות של המוח, או שזה משהו שאתה רק רואה אותו כלפי חוץ?
אז אני אגיד ככה, בבעלי חיים אפשר למדוד את זה באופן ישיר, כי אנחנו מרשים לעצמנו לפלוש לרקמת המוח שלהם, ויש כל מיני חלבונים שמופרשים במוח שיכולים לתת איזושהי אינדיקציה לגבי רמות הפלסטיות המוחית. בבני אדם אנחנו כמובן לא עושים דברים כאלה, אבל כן יש לנו מדדים עקיפים. קודם כל אפשר להסתכל על התנהגות. אנחנו מניחים שאנשים שלומדים יותר מהר, אנשים שיותר קל להם להשתנות, הם כנראה אנשים שגם ברמת המוח יש שם תהליכים פלסטיים יותר טובים. וגם, כמו שאמרתי, כל מיני מדדים עקיפים שאפשר למדוד, מה שנקרא, מהפריפריה, דרך דגימות רוק, דגימות דם. שוב פעם, זה בדרך כלל משהו שנעשה בסיטואציות של מחקר ולא...
לא יישומי.
לא, אני לא אביא בן אדם בתוך ארגון ויגיד לו, תן לי רגע דגימת דם כדי שאני ידעת כן. כמה.
אז גם זה יגיע מדי שם.
אולי, אולי.
אני רוצה רגע לגלוש לעולם הארגוני ולשינויים. דיברנו קצת לפני הפודקאסט אחד הדברים שאנשים עושים תהליכי שינוי, אנשים מתחתנים, מתגרשים, יולדים ילדים, קונים מכונית, נוסעים לחוץ לארץ, עושים שינויים ברמה האישית. זה לא תמיד קל, אבל זה קורה. לעומת זאת, יש את התפיסה הזאת שבארגונים זה הולך יותר קשה. משום מה. אנשים יותר מתקשים לאמץ תהליכי שינוי בארגון. את יכולה להרחיב קצת על הפער הזה בין הממד האישי, לבין הממד הארגוני, אם הוא קיים לדעתך, ואם כן, מה הסיבה?
אז אני אגיד שאני חושבת שגם ברמה האישית, לאנשים קשה להשתנות, בעיקר כשמדובר על תהליכים עמוקים. זאת אומרת, נסיעה לחופשה זה שינוי, אבל זה שינוי שהוא נורא מבוקר, כי את יודע שאתה נוסע לחופשה, ועוד 4 ימים אתה כבר תחזור למה שאתה מכיר. כל העולם של נישואים וגירושים, יש הרבה אנשים שמאוד קשה להם עם השינויים האלה. אני חושבת שמה שמוסיף רמה של מורכבות בארגון, זה שהארגון לפני עצמו הוא הרי איזשהו גוף מאוד מאוד מורכב ומסובך. ואני חושבת שהרבה פעמים בתוך ארגון, אתה לא, שוב, אני אומרת זה מתוך המבט שלי כחוקרת מוח, לא כאיזה מישהי שמומחית בארגונים, אבל אני חושבת שבתוך הארגון, אתה יודע באיזשהו מקום שגם אם לא תשתנה, לא תמיד יהיו לזה איזה שהן השלכות עליך, כי בחיים הפרטיים שלך, אתה יודע שאם אתה עכשיו זקוק לאיזשהו שינוי מכל מיני סיבות, ואתה לא תעשה אותו, אתה תשלם את המחיר.
גם בארגונים אם לא תשתנה, יכול להיות שלא תהיה לך עבודה.
זהו, אז אני שואלת את עצמי, עד כמה באמת אם אתה עובד בארגון גדול ואתה אחד מתוך המון המון אנשים, עד כמה אתה מרגיש שאם אתה כפרט לא תשתנה, עד כמה זה ישליך על הארגון, עד כמה זה ישליך עליך באופן אישי, או עד כמה קל לך ללכת לאיבוד בין ה... אתם יודעים, זה מה שנקרא אחריות מבוזרת.
אחד היועצים שהראינו פה בפודקאסט אמר שאנשים לא חוששים משינוי, הם פוחדים מהאובדן. ושלא נותנים מספיק מקום וכבוד לאובדן של מה אנשים מאבדים כדי לפנות מקום לשינוי או לדבר חדש. יש איזה...
כן, אז פה אתה באמת ככה נכנס לעולם הרגשי, וצריך להבין ש... קודם כל צריך להבין שאנחנו כבני אדם, וזה לא אני אמרתי את זה, אמרו את זה אנשים הרבה יותר חכמים ממני, אנחנו לא יצורים רציונליים. נכון, אמר את זה דן אריאלי, ואמרו את זה עוד הרבה אנשים חכמים. והרבה פעמים, גם עם השינוי, גם אנחנו מבינים ברמה השכלית, הקוגנטיבית, שהשינוי הזה בסופו של דבר נועד לקדם את הארגון, ולקדם אותי בתוך הארגון, הרבה פעמים שינוי מעורר הרבה מאוד רגשות שליליים. כמו למשל, החשש מאובדן, דברים שהשקעתי בהם המון המון, ועכשיו פתאום כבר לא יהיו יותר.
ושיקנו לי המון ביטחון.
נכון, נתנו לי המון ביטחון, כי אין מה לעשות, אנחנו בסופו של דבר יצורים של הרגל, אנחנו אוהבים את השגרה, אנחנו רובנו, לא כולנו, אבל רובנו אוהבים את השגרה ואת המוכר והידוע. וגם כמובן, יחד עם האובדן של מה שהיה, גם החשש מפני ה...
מה שיהיה.
לא מפני מה שיהיה, זה כן יצליח, זה לא יצליח.
כי אמרת לנו קודם שהמוח האנושי, האדם מתקשה לחיות בחוסר ודאות, הוא רוצה ביטחון.
נכון, אז אני אגיד, אני חושבת ש... מקווה שרוב המאזינים והמאזינות יסכימו איתי, שלנו כבני אדם, אחד המצבים הפסיכולוגיים הכי קשים בשבילנו כבני אדם, זה חוסר ודאות. זה מצב שמאוד קשנו להתמודד איתו. זה יושב כמובן על כל מיני מנגנונים הישרדותיים. המוח שלנו מאוד אוהב לדעת מה הולך לקרות, כדי לתכנן, כדי להיערך, כדי לקבל החלטות נכונות. וברגע שיש חוסר ודאות, כן, זה מעורר... פחד, זה מעורר הרבה מאוד חרדה, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון.
אנחנו מדברים על ארגונים, נועה, ואני חושבת על שינוי בארגון. יש בו כל מיני סוגים של עובדים. האם יש מוח שמסוגל להתאים את עצמו לשינויים, לעומת אחר שהמוח שלו פחות מתאים להסתגל לשינויים? יש, בעצם אני יכולה להפיין עובדים שיהיה יותר קל להעביר אותם שינוי, שמשהו יותר פשוט יתחולל אצלהם?
אז אני אגיד ככה, קודם כל בוודאי שיש הרבה מאוד שונות בין בני אדם, ומאוד מעניין שבשנים האחרונות, בתחום של חקר המוח, אנחנו עברנו בעצם ממצב שבו מנסים להסתכל על המשותף, כן? שאת עושה מחקר ואת לוקחת שתי קבוצות, ואת שואלת את עצמך מה משותף לכל האנשים בקבוצה אחת, לעומת מה משותף לכל האנשים בקבוצה אחרת. היום יש כבר מחקרים שמנסים להבין את הרזולוציות היותר עדינות, של דווקא לא מה משותף בין בני אדם, אלא מה מבדיל ביניהם. ואחת השאלות שאפשר לשאול זה באמת, האם יש טיפוסים של אנשים שיותר קל להם להשתנות, שפחות חוששים מחוסר ודאות, שמאמצים שינוי בצורה יותר מהירה, לעומת אנשים שהרבה יותר קשה להם. אז אני אגיד, אפשר לתקוף את זה מכל מיני זוויות, אני אגיד שלמשל, יש כל מיני מחקרים שמראים שיש דפוסים של פעילות מוחית שיכולים להעיד על מה שנקרא בן אדם שיש לו נטיות של אימנעות, לעומת בן אדם שיש לו נטיות של התקרבות, באנגלית זה נקרא approach avoidance, ויש חוקרים שכבר לפני כמה שנים טובות זיהו דפוסי פעילות מוחית שאפשר מהם לנבא, שזה יהיה בן אדם שהוא עובד יותר, מה שנקרא, ממקום של אימנעות. מה זה בן אדם שעובד ממקום של אימנעות? זה בן אדם שמאוד אוהב את המוכר והידוע.
יותר סטיף, כאילו, ברמת הפלסטיקה? אני מנסה לדמיין איך זה נראה בתוכה.
כן, אז אני אומרת שברמת הפלסטיות המוחית, בהחלט יכול להיות שזה אנשים שהתהליכים האלה אצלם לוקחים יותר זמן. וזה בן אדם שבאופן כללי, ואני אומרת את זה כי אני כזה בן אדם, אני כבר זיהיתי את זה בעצמי בשנים האחרונות, שברגע שיש משהו חדש, התגובה הראשונה היא לא. לא צריך את זה, זה סתם יסבך את העניינים, זה יהפוך את החיים ליותר קשים, ולוקח המון המון זמן עד שמוכנים לאמץ את השינוי. לעומת טיפוסים אחרים, ששוב, ברמה המוחית אצלם כנראה שינויים מתרחשים יותר מהר, ואלה אנשים שמאמצים לחיקם את הדברים החדשים, זה אתגר, זה מעניין, זה הזדמנות להתפתח, זה הזדמנות להשתפר, אז
בעתיד כשיהיו מחקרים שיראו את זה בצורה מובהקת, מעסיקים יוכלו, בואי ניקח 30 שנה קדימה, יוכלו לאתר עם איזה סוכני שינוי, מי האנשים שאיתם להתחיל את השינוי, ומי איתם מי אחריהם?
זהו, אז אני חושבת שהטכנולוגיה בהחלט הולכת לכיוונים האלה, שבסופו של דבר אנחנו כן נגיע למצב שבו אנחנו נעשה למישהו סריקה מוחית, ועל סמך דפוסי הפעילות המוחית נוכל לדעת משהו על האישיות שלו ולנבא את ההתנהגות שלו. דרך אגב, אני לא בטוחה שצריך בשביל זה את הסריקות האלה. אפשר פשוט
לדבר עם,
לדבר עם אנשים, כן. ולראות איך הם מתנהגים, אבל אם רוצים, נגיד באמת בתהליך של סינון, כן, בא אליך מישהו לרעיון עבודה, ואת רוצה לדעת האם הבן אדם הזה יוכל להוביל אצלי שינוי ארגוני, אז כן, בעוד כך וכך שנים.
נעביר אותו גם
שנים,
את הבדיקת מוח.
כן, אני כאילו, היום זה נשמע קצת מדע בדיוני, ואני כן. מניחה שזה גם מעורר קצת חוסר נוחות.
אני לא בטוח שזה מדע בדיוני, כי אנשים. קראתי לא מזמן בגלוב שפרופסור משה בר אמר שבעתיד, באמצעות צריקת מוח, אפשר יהיה לדעת מי עם דעות ימניות, מי עם דעות שמאליות. קחי את זה עוד צעד אחד קדימה, זה בארגונים,
כן,
ועוד יומיים.
זה יקרה, אני אין לי ספק שבסופו של דבר גם כלים של צריקות מוחיות יאפשרו לנו לקרוא מחשבות של אנשים וכו'. אני אומרת, אני לא רואה את זה קורה ב 10 שנים הקרובות, כן. אולי גם לא ב-20 שנים הקרובות, אבל שוב פעם, הטכנולוגיה הרי מתקדמת מאוד מהר, וגם אם לפני 20 שנה היו אומרים לי שאני אסתובב כל היום עם מחשב
כזה.
בכיס בגודל של טלפון, אז כן. הייתי אומרת איזה שטויות.
עוד רגע הוא יהיה מושתל אצלנו בגוד.
עוד רגע יהיה מושתל אצלנו
בגוד. אוקיי, יש לזה השלכות אדירות ביחס לאת מי אתה מגייס, את מי אתה מפטר, אתה יכול לדעת בדיוק, אולי אפילו אתה תמצא או תבנה חיישנים בתוך המערכת הארגונית, שאתה תראה על פי חום גוף או דברים אחרים, איך אנשים מגיפים לתהליכים,
נכון, אז
ובהתאם לזה אתה תחליט, מי נשאר, מי הולך, מי בתוך פרויקט, מי מצוות למשהו אחר, זה
הלכה ספונטניות.
כן, אני אגיד שיש פה, יש פה שאלות מאוד עמוקות של אתיקה, וזה משהו שצריך יהיה לתת עליו את הדעת.
אתיקה ואנושות, אנושיות, זאת אומרת, להשאיר איזשהו מקום של, כמו שאמר.
מסתורין.
כן, משהו, הכל נדע.
כן, אז אני אגיד, יש פה שאלות אתיות, ודרך אגב, היום כבר בעולם של חקר מוח, בגלל שבאמת הולכים לכיוונים האלה של לקרוא לאנשים את התודעה, יש ממש תחום שלם שעוסק באתיקה של חקר המוח, ומתעסקים בשאלות האלה. ואני גם אגיד שצריך לזכור, אמרנו, המוח הוא פלסטי, אנשים משתנים, אז צריך נורא להיזהר להיות יותר מדי תלויים בתוצאות האלה, כי נגיד שבעתיד, בסדר, עוד 30 שנה, בא אליי בן אדם, אני עושה לו סריקה מוחית, ומהסריקה מוחית אני רואה שהוא מאופיין ב-XY תכונות. זה לא אומר שהבן אדם הזה לא יכול להשתנות. זה לא אומר שהבן אדם הזה לא יכול להשתנות. אז זאת אומרת,
לא להיות מקובעים, גם על הממצאים של בדיקת מוח.
נכון.
זאת אומרת שיהיה צריך לערוך אותה אחת ל-X זמן, או להבין את זה בכלל, להכניס את זה למודעות.
כן, ואני אומרת, ומאוד מאוד להיזהר.
להיזהר בשימוש.
לתייג אנשים ולהכניס אותם לתוך תבניות, שזה משהו דרך אגב שיש לנו נטייה טבעית לעשות, אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה, גם בלי סריקות מוחיות.
אז נמשיך עם הכיוון הזה, דור הזד. אפשר לתייג אותו למרות שאמרת לא, כמשהו ש... אנשים שנולדו לתוך הטכנולוגיה, יהיה להם יותר קל לאמץ תהליכי שינוי כתוצאה מזה שהם נולדו עם, נגיד, אייפון ביד וטיק טק וכאלה?
אז שאלה...
לא, טיק טק זה על הזה וטיק טק זה אפליקציה.
אני אומרת, אני קשה לי קצת לענות את זה שוב פעם. א', כי אני מאוד לא אוהבת לעשות הכללות. אז אני חושבת שאנחנו אומרים דור הזה, אנחנו חוטאים להרבה אנשים...
קבוצות שונות בתוך דור הזה.
כן, אנחנו יצורים מורכבים. אני, כן, ברור לי שלפחות ברמה הטכנולוגית, ילדים שנולדו לתוך העולם הטכנולוגי, יהיה להם הרבה, אני חושבת, כן, יהיה להם הרבה יותר קל והרבה יותר טבעי לאמץ שינויים טכנולוגיים. האם בהכרח זה גם יזלוג לתחומים אחרים? אני לא יודעת, כי יכול להיות שדווקא הטכנולוגיה...
כן.
גם יוצרת כל מיני קיבונות, אני לא יודעת, מורידה יצירתיות או כל מיני דברים כאלה. אני לא, שוב, אני סתם זורקת רעיונות. זה דברים שאנחנו עוד לא יכולים לדעת, כי הטכנולוגיה היא חדשה יחסית.
כן, אני שאלתי אותך מחוץ לאולפן, אם באמת יש השפעה על השימוש האינטנסיבי שלנו בטכנולוגיה, על המוח, על היכולת שלנו בכלל להגיע לשימוש מיטבי בו.
כן, אז זהו, אז בשביל לענות על השאלה הזאת, צריכים לעשות מה שנקרא מחקרי אורך. אני צריכה לקחת ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר, ולעקוב אחרי התפתחות המוח שלהם לאורך הרבה שנים. זה פרויקטים שעכשיו מתחילים, אז אני מניחה שבעוד כ-10 עד 15 שנים יהיו לנו תשובות.
נדע מה עוללנו לעצמנו.
אבל היום זה עדיין, עדיין מוקדם מדי, אם כי, אני אומרת שוב, הטכנולוגיה היא לא טובה והיא לא רעה, היא מה שהיא. השאלה היא רק איך אנחנו משתמשים בה, זאת שאלת השאלות. כי הרבה פעמים שואלים אותי, זה טוב או זה רע?
בגלל זה האתיקה כאן היא מאוד מאוד חשובה.
נכון.
לא לרתום אותה לפני שבודקים את כל מה שזה עלול להשפיע עליו.
נכון. אז השאלה, איך אתה משתמש? כמה אתה משתמש? לצורך מה? במקום על חשבון מה זה מגיע? זאת אומרת, האם זה שאתה כל היום יושב במשרד עם הפרצוף מול המחשב, האם זה משפיע במשהו על היחסים החברתיים שנוצרים בארגון, על היכולת של עובדים להרגיש אמפתיה אחד כלפי השני וכו'.
בהרצאה ששמעתי אותך, נתת דוגמה של סחלבים.
כן, הסחלבים שאצלי בגינה שלא מצליחים להתפתח.
כן, אז זהו, אז נדבר על זה. על הנושא של הסחלבים, אמרת שכשתשימי זרע של סחלב, את יודעת שיצא משם סחלב.
כן.
אבל השאלה איך הוא יתפתח ויצמח ויגדל, זה כבר תלוי באווירה.
נכון.
אז אם אנחנו ננסה לחבר את הארגון, עם המוח האנושי והניהול, איזה סביבה צריך לייצר מבחינה ארגונית כדי שאפשר יהיה להאיץ תהליכי שינוי?
אז אני אגיד ככה.
שהסחלב יצמח.
כן, אז הסחלב יש לו בעצם את הפוטנציאל להתפתח, אבל הוא לא יממש את הפוטנציאל אם הוא לא יקבל איזושהי סביבה שמטפחת אותו.
אז הנה, אולי מתוך זה תוכלו להבין מה קורה אצלך עם הסחלב.
הסחלב שלי, לרוע מזלו, זכה ליפול אצל בן אדם שאין לו שום גידול צמחים.
אז אפרופו זה, מנהלים וארגונים.
אז אני חושבת שאם אנחנו מבינים ששינוי זה משהו שהרבה פעמים מעורר איום ומעורר רגשות שליליים, אז המסקנה הראשונה שאפשר להגיע אליה זה שהארגון צריך לייצר מה שנקרא סביבה בטוחה. כן, safe space.
הפחתת חרדות.
כן, שבו אנשים יודעים שגם אם השינוי יהיה קשה, וגם אם במהלך השינוי הם יעשו טעויות, והם לא תמיד יצליחו, ויקח להם זמן, והם יצטרכו להסתגל, שתהיה בעצם איזושהי סביבה שמקבלת את זה בהבנה, כן, שמתחשבת בקשיים האלה. ואני גם חושבת ששוב פעם, צריך להבין שיש פה איזושהי מורכבות בגלל השונות הבין אישית, פה אני סתם שוב פעם זורקת רעיונות לאנשים שבאים מעולם הייעוץ הארגוני, האם אפשר למשל לאתר בתוך הארגון אנשים שהרבה יותר קל להם להשתנות, ולהשתמש בהם כמובילים שרותמים אחריהם את שאר העובדים, כי הרבה פעמים אנחנו כשאנחנו מסתכלים על מישהו אחר ואנחנו רואים שהוא מצליח והכל בסדר, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אולי... אולי גם אני יכול לעשות את זה.
אוקיי. אני רוצה, שוב, אם אפשר טיפה לרדת לאיזושהי רזולוציה יותר קונקרטית, של איך מייצרים את אותה הסביבה, איך היא צריכה להיראות, נגיד, גם מבחינה עיצובית, כי היום הבנתי שנכנסים יותר גם לנושא של עיצוב כמשהו שמשפיע על תהליכים ארגוניים. איך יוצרים את אותו דבר? מה נותן למוח סוג של ביטחון? כי על פניו יש פה איזשהו פער או מתח בין הצורך בביטחון, שזה סוג של יציבות, לבין הצורך לחיות בארגונים של שינוי מתמיד, ששם, אפרופו, מישהו אמר לנו, ההנהלה צריכה כל הזמן לדאוג לאיזשהו חוסר יציבות מתמיד, כדי לא להתקע בקבעון.
לא להיות מקובעים.
ואז איך מגשרים על המתח הזה, או על הפער הזה, או על החיים בתוך הקונטקסט הזה?
כן, אז לגבי עיצוב, אני לא יכולה להגיד הרבה, כי זה לא התחום שאני ממש מתעסקת איתו. אני כן יכולה ללכת לאיזשהו מחקר שדווקא נעשה בגוגל לפני כמה שנים, אולי אתם מכירים אותו, אם לא שמעתם עליו, אז כדאי להכיר.
על הניהול ועל העבודת צוות.
כן, אז זה בעצם מחקר שבו הם שאלו את השאלה, איזה תכונות יש למנהלים בדרג ביניים, שהופכות אותם למנהלים מוצלחים, זאת אומרת שהן מנבאות את ההתקדמות שלהם בחברה, ואת הפרודוקטיביות שלהם ושל הצוותים שלהם, ומה שהם הראו שם, שמעבר לכישורים הטכנולוגיים, שכמובן אתה חייב שיהיו לך אם אתה עובד בגוגל, הרבה ממה שקבע, אם מנהל יהיה מנהל מוצלח, זה מה שנקרא הכישורים החברתיים רגשיים שלו, ובעיקר, כמו שאמרתי קודם, זה שהוא מסוגל לייצר איזושהי תחושת ביטחון בתוך הצוות, זאת אומרת שזה מנהל שמקשיב, שפתוח לרעיונות של אחרים, שיודע לקבל ביקורת ולתת ביקורת בצורה שהיא, שוב פעם, לא מנמיכה אנשים או מקטינה אותם, אלא דווקא עוזרת להם
אותנטי.
להתפתח ולהיבנות, כן. וכמו שאמרתי לכם בחוץ, אלה דברים שאני אומרת, אני לא בטוחה שפה חקר המוח מוסיף איזה שהן תובנות נורא מדהימות. אני חושבת שזה דברים שכולנו מרגישים כבני אדם, כן? חקר המוח רק בא ונותן לזה גושפנקה, כי הוא מראה היום עד כמה, למשל, תחושת ביטחון פסיכולוגית עוזרת לאנשים להתפתח גם מבחינה קוגנטיבית, אוקיי? ולהיות יצירתיים, ולהרשות לעצמם להסתכן, כי הם יודעים שגם אם אני מסתכן ולא מצליח, יש תמיד מישהו שמגבה אותי.
יש לי את רשת הביטחון.
כן. אז רשת ביטחון זה מאוד מאוד חשוב. וגם אני חושבת לנסות למצוא את המוטיבציה שמניעה אנשים, זאת אומרת לחשוב, אם יש לי פה בן אדם שמאוד קשה לו עם שינוי, איזה מוטיבציה אני יכול לאתר אצלו שתשכנע אותו שהשינוי הזה משרת גם אותו בתוך הארגון. וזה כבר עניין קצת של היכרות אישית של המנהל עם העובדים שלו.
אוקיי.
כן. יש לך איזושהי דוגמה לסביבה שהייתה תומכת בזמן שינוי, שאת היית מעורבת בו, שראית, שאמרת, וואו, זאת סביבה שמאפשרת לעשות שינוי.
תראה, אני יכולה לדבר על כל מיני שינויים אישיים שאני עברתי בחיים שלי. למשל, אפילו ההחלטה ללכת ללמוד. אני במשך המון המון שנים לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, אז עבדתי בכל מיני עבודות סטודנטיאליות כאלה, למרות שלא הייתי סטודנטית. ואז בגיל 28 החלטתי שאולי הגיע הזמן להתבגר ולעשות משהו עם החיים שלי.
זה היה תחילת הלימודים?
זה היה תחילת הלימודים בגיל 28. אני בכלל הלכתי ללמוד חינוך, כי לא ידעתי שאני רוצה להיות חוקרת מוח, ותוך כדי זה שלמדתי, נחשפתי לתחום הזה, ואצלי, שוב, המרחב הבטוח שלי זה היה בן זוג שלי, שישב איתי איזשהו יום אחד די שם כשהייתי בת 28, וראה שמצד אחד לא כך טוב לי, בגלל שבכל זאת בגיל 28 אתה רוצה להרגיש שאתה מתקדם לאיזשהו כיוון בחיים, ומצד שני אתה אומר, אז מה אני אעשה עכשיו? מה, אני אלך פתאום להתחיל ללמוד?
כן, 28.
בגיל 28 וכולי. אז הוא נתן לי את התמיכה והוא עזר לי. אני יכולה להגיד לכם שאני, בגלל שאני מתעסקת גם בתחום החינוך, אנחנו עובדים הרבה בתוך בתי ספר, ושם קטגורית זה מאוד מאוד ברור שבתוך בתי ספר, כשיש מורה למשל שבתוך הכיתה מסוגל לייצר עבירה בטוחה, אז תלמידים הרבה יותר מרשים לעצמם לשבור את הגבולות במובן החיובי, כן? להיות יצירתיים, לחשוב על רעיונות חדשים, לא לפחד לדבר בכיתה, כי אוי, מה יקרה אם אני אגיד איזה שטות, כן יצחקו עליי, לא יצחקו עליי וכולי. אז במערכות חינוכיות זה מאוד מאוד בולט, וזה בעצם עולם התוכן שממנו אני מגיע.
מדהים.
כן. אין תחליף לקשר אישי ואנושי.
כן, אווירה בטוחה זה המפתח.
כן, ושוב, זה גם משהו שמאוד נתמך על ידי חקר מוח, כי היום אנחנו יודעים שהמוח שלנו הרי מתפתח בתוך סביבה חברתית. והסביבה החברתית יש לה השפעה עצומה על האופן שבו אנחנו חווים את העולם, על תחושת הביטחון שלנו. וזה...
וואו, את זה לא ידעתי.
כן, כן.
שהמוח מתפתח
כן, מהסביבה. כן, המוח, אנחנו אומרים, המוח האנושי הוא מוח חברתי, הוא זקוק לסביבה החברתית, אנחנו את כל התשתיות הרגשיות שלנו בונים על מערכות היחסים שהיו לנו בגיל צעיר עם ההורים והמשפחה וכולי, ואני חושבת שאם נחזיר את זה רגע לעולם הארגוני, אחת התכונות הכי חשובות של מנהל זה בעצם באמת איזושהי יכולת חברתית שמאפשרת לו לדעת מה העובדים שלו מרגישים, לקיים איתם יחסים טובים, באמת לתת להם את תחושת הביטחון. זה מאוד מאוד חשוב.
אני רוצה רגע לדבר על יועצים. יועצים ארגוניים.
כן.
מה הם צריכים להבין? זה דיברנו הרבה מאוד על מנהלים ועל ארגונים. מה יועצים ארגוניים צריכים להבין כמי שמסייעים למנהלים ולארגונים להוביל תהליכי שינוי על הקונטקסט הזה של איך לאפשר לדברים האלה לעבור יותר בקלות, שוב, בחיבור למה שקשור לחקר המוח.
אז אני שוב, אני לא בטוחה שצריך להיות איזשהו הבדל משמעותי בין יועצים ארגוניים לבין מנהלים. אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, גם שאנחנו עובדים מול ארגון גדול, אנחנו בסופו של דבר עובדים מול הפרטים שבתוך הארגון הזה. אני כן חושבת שיועצים ארגוניים אולי צריכים לקחת בחשבון, וזה אתם תגידו לי, כיועצים ארגוניים, הבדלים למשל בין תהליכים שמונחתים מלמעלה, לבין כן. תהליכים שנעשים יותר בשיתוף פעולה עם העובדים, ששם אני חושבת שיש יותר סיכוי שתהיה פחות התנגדות ופחות חשש וכולי.
דן אריאלי קרא לזה אפקט איקאה, שאתה בונה את הכיסא עקום, וזה, אבל זה שלך, אתה בנית את
בדיוק.
זה.
בדיוק.
זה כאילו, אתה מרגיש מחובר לכיסא נכון. הזה, גם אם הוא נראה לגמרי לא משהו שקשור לכיסא.
נכון, אז יש באמת איזה משהו במה שנקרא, כשהדברים באים bottom up ולא top down, שאני חושבת שעוזר לאנשים בהחלט להירתם לתהליכים האלה, ולהרגיש כאילו הם משתפים פעולה ולא זרקו עלינו משהו מלמעלה, לא שאלו אותנו מה אנחנו
חושבים. שינוי בכפייה, כן.
כי אתה מרגיש פחות מאוים בשינוי, אם הוא בא מלמטה, המוח מגיב אחרת, נגיד אם זה משהו שהוא בא מ...
זו סביבה בטוחה.
סביבה בטוחה, אמרת שמוח חברתי.
כן, אם זה משהו שאתה מעורב בו, אני מניחה שזה פחות מאיים עליך, כי אתה, שוב, אתה מרגיש קצת יותר ודאות בתוך התהליך. יש לך גם איזושהי תחושה של שליטה, דיברנו על חוסר ודאות, אז הצד ההפוך של חוסר ודאות זה נושא של שליטה. וברגע שאתה מעורב בתהליכים האלה, ויש לך תחושה של שליטה, שאתה יכול לנתב את העניינים, לכוון את העניינים, בוודאי שזה מוריד הרבה מהאלמנטים החרדתיים והרגשות השליליים.
נו, אנחנו ממש בשאלה האחרונה. זו מסורת שאנו שואלים את כל המרואיינים שלנו.
כן.
שלושה טיפים שיש לך. אני אוהבת לשאול שלושה טיפים באופן כללי. יוסי רוצה את זה גם מוכוון לשינוי, אז בואי נשלב.
אז שלושה טיפים על...
שלוש התובנות או הטיפים שיש לך לשתף את המאזינים בנושא של שינוי.
בנושא של שינוי. וואה, רגע, אני צריכה לחשוב על זה רגע. אז קודם כל, שוב פעם להבין ששינוי הוא תהליך קשה, ולשחרר קצת את השיפוטיות, כי הרבה פעמים, דרך אגב, אחד הדברים שיכולים לעצור שינוי, זה שקשה לי, ותוך כדי זה שקשה לי, גם עולה לי בראש הקול הקטן הזה, שכל הזמן אומר לי, למה אתה לא מצליח, למה אתה תמיד תקוע, למה אתה לא מצליח להזיז עצמך קדימה כמו אחרים.
ולא רק זה, זה גם החוויות של השינויים הקודמים, שאם הצלחת או לא, שאני מניח שמשפיעים.
כן.
מוסיפים לקול הקטן הזה להדהד אותו.
נכון, ואז מתחילים בעצם כל מיני מעגלי מחשבה כאלה של אני לא שווה כלום, אני אף אחד לא מצליח, כולם הרבה יותר טובים ממני וכולי. אז א', להבין ששינוי הוא קשה, ולהיות מה שנקרא קצת בחמלה עצמית, במובן שלא כל הזמן לרדת על עצמי.
בקיצור, אמא פולניה מאוד לא מומלץ.
פחות מומלץ.
אוקיי.
לא, לפעמים...
בתור מנהל ובתור יועץ, זה חשוב להבין שצריך לשחרר, לראות את התהליך ולהבין שיש זמן, שזה לוקח, וזה בסדר. אנשים עוברים את זה בזמנם, גם כל אחד.
נכון. אז לצאת קצת מהמבט השיפוטי, להיות סבלניים, בסדר? שינוי זה לא דבר שקורה מהיום למחר.
אז כמה זמן? סתם.
מאוד משתנה. תראי, גם ברמה האישית. תשאלי אנשים שמנסים, הזכרנו קודם, אישון ודיאטה, תשאלי אנשים שמנסים לשנות הרגלי תזונה, להפסיק לשן כמה זמן זה לוקח, הם יגידו לך שזה לוקח כל החיים. אז אמרנו חוסר שיפוטיות.
כן, זה לא הפסקתי לשן, זה סיימתי לשן.
סיימתי לשן. אז חוסר שיפוטיות, סבלנות, ואמונה, בסופו של דבר, בכוח של המוח כן להיות פלסטי, וכן לאפשר לנו להשתנות, בהנחה שאנחנו מקבלים את התנאים המתאימים.
תודה רבה.
בשמחה.
נועה, תודה שבאת ושיתפת, היה כיף גדול. תודה לטלי קוזי, לענת גרינבלום ותומר פרישמן מהרדיו הבינתחומי. תוכלו להזין לנו לפודקאסט באתר איפאפאי, באתר של הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, ובאפליקציות ספוטיפיי, גוגל ואפל פודקאסט. תודה שהייתם איתנו.